התחלנו כבר ללמוד את העניין ונתחיל בפירוש שלו בדף מונה. אז קודם כל בנו אמר רבי אברהם מפנימה נהנש אברהם אבינו נשתבל בגלל 410 שנים מפני שעשה אנגריה ותמיד חכמים. ההסבר הוא שלקח תמיד חכמים כדי לעשות מלחמה, המלחמות שלו וכל העניין של שלו שנאמר וירק חניכה וינדבת. זה ההסבר הראשון של רבי אברהם. שמואל אמר מפני שהפחיז עמלותה של ברוך הוא שאמר במה אדע כי ירשנה. בהסבר השני חוסר האמונה, אם אפשר להסביר ככה כאן נחזור על הסימון של המעבר לעצמי. בהסבר הראשון הוא לא האמין כל כך על ההבטחות שהקדוש ברוך הוא יגן עליו במלחמה. שמה אין לו מספיק זכות כדי להצליח במלחמה, והוא הכין מלחמה עם תלמידי חכמים. עכשיו נראה איך המהר"ל מסביר. אם יש פה איזה ממד ראשון של חוסר אמונה כביכול, נראה אחר כך איך צריך להבין. וההסבר השני, יש הבטחה שזרע אברהם יקבל את ארץ הקודש, וכבר היו יודעים באותם הדורות, היו יודעים את החשיבות של ארץ ישראל, ארץ הקודש, למה נקראת נער, המקום הזה של ההיסטוריה של כל הדורות, מרם הראשון, היו כבר לא רק שמור, אלא מדע על כל העניין, היו יודעים חשיבות להריכות, עקב עלו עליי. וגם כן, היה לו איזה ספק שמה יהיה בעם ישראל שצריך לבוא אחר כך, מי אברהם, יצחק ויעקב, אבל הוא בהתחלה כל העניין, שמה יהיה מספיק זכות כדי לקבל אותה מגזה הגדולה כאן. זה ממד שני שכביכול חוסר אמונה. ההסבר השלישי, ורבי יוחנן אומר, שהפחיז על נותיו של הקדוש ברוך הוא, להביא, כתוב מלבוא, אבל הוא צריך להביא ככה מלהביא גרים תחת כתבי השנייה, שנאמר, זה מי הנפש והרכוש ככה. כבר התחלנו להסביר את כל העניין האלו. אני רוצה רק לחזור בהקדמה על ההבדל שיש בשורש זהות עם ישראל בעבור, ונתחיל ברמה הזאת. יש איזה שורש זהות זהות מנוחה. שלא, שהשורש הזה שייכים כבר כל הפגמים שאחר כך התגלו על עם עצמו. אז הם גרנו הרבה כבר. ולכן, הגלות לא מתחילה את זה אברהם אבינו מכיוון שהוא היה צדיק גמור. יש בתוך, נאמר, הכוח שלו, בשורש הדברים, יש הנטיות האלו, התכונות האלו, שאחר כך הן מתגלות בעם ישראל של האחר. מי שעושה את החטא ממש, הוא מקבל את העונש. אבל למה העונש לא התחיל אצל אברהם אבינו עצמו? מכיוון שעל פי שבשורש הזהות שלו יש את הנטיות האלו, הוא לא עשה את המעשה של החטא. על זה דיברנו כבר, והכל ברור. אני רוצה רק כדי לצייר את העניין קצת יותר לתת לכם איזו דוגמה אחרת. יש כלל בגמרא, והרבה פעמים יש כלל איך חכמי ישראל דחשו את המלחמה. כל פעם שאנחנו מוצאים איזה מהעולם, שאנחנו רואים שמי שמוכר לנו כצדיק, בפרט העלות, השבטים, למשל, הוא עושה מעשה כאילו אנחנו רואים אותו כאילו זה מעשה רע. יש חובה לדרוש את המעשה מקבל חוק, יותר מקבל חוק, כמעשה צדיק. מכיוון שאנחנו מדברים שהוא צדיק, כל מה שהוא עושה זה מעשה צדיק. אף על פי שלכאורה אנחנו רואים את זה, בדומה למה, אנחנו היחידים, באופן מוחתי, מה שאנחנו עושים בהתנהלות שלנו, אם זה רע, לפי השולחן ערוך שלנו, זה דבר לא טוב. אבל מכל מקום, במדרגה של המקחה, של הקדושה של האבות ושל השבטים, אם זה מוכר שהוא צדיק, כל מה שהתורה מספרת עליו זה מעשה צדיק. יש חובה לדרוש את העניין יותר מלכזו, מלכתחילה כמעשה צדיק. ואם אנחנו נראים שהוא רשע, על פי שהוא עושה דבר שלכאורה הוא מעשה טוב, יש חובה לדרוש את זה לפי הדחי הרשע. למשל, מה שעושה יעקב, מלכתחילה צריך להבין אותו כמעשה טוב. מה שעושה רשע, אפילו דבר שנראה כמעשה, יש לדעת מראש מלכתחילה שזה מעשה. בכלל, בדחקי הדרש של חכמים.
כמות התוצאות?
מה?
כמות התוצאות?
לא, מכיוון שיש, יש דרגה של המעשים ודרגה של הגבולות. אי אפשר להבין מעשה בלי לייחס את המעשה למי שעשה. ולכן, מכיוון שכל התנהגות של אדם, עלי אדם, עלי אדם, ההתנהגות של אדם אי אפשר לשפוט אותה באופן מוחלט. יש צד לזכות, צד לחובה, אז הכלל הבסיסי בעניין לדעת מי עשה את זה. אותו מעשה יכול להיות מעשה טוב או מעשה רע. אותו מעשה, תלוי מי עשה את זה. ולכן, אם אנחנו יודעים מלכתחילה שצדיק עשה את זה, יש הרבה סיפורים על אליהו הנביא, כן, שמתגלה לצדיקים, לחכמים, הוא עושה אליהו הנביא מעשים שנראים כמוזרים, לא מבינים אותם, צריך הסבר כדי להבין איך ומה המעשים טוב. ולכן צריך לדעת מי עשה. מכיוון שאנחנו יודעים שעשיו למשל הוא רשע בזהות שלו, כל מה שעושה זה מרמה של רשע. אפילו אם אתם יודעים את ההסבר של הגמרא שהסמל של רומי הוא החזיר, מראה את עצמו כבהמה כשרה, חיה כשרה כלומר, אבל מבפנים הוא אינו מעלה בהמה, בפנים הוא תמיד, אבל הוא מראה את עצמו כבהמה. טוב, זה מסביר. לכן הגמרא זה בשבת אומרת, האומר, אברהם, חטא, אינו אלא טועה, אנחנו לא מבינים מה קורה פה, יצחק, יעקב, דוד, ראובן, שמעון, לוי וכן. זאת אומרת, זה למעלה מקנה מידה שלנו. כדי לדון את המעשה, צריך לדעת את הזהות של מי שעשה. צדיק מתנהג בכל המעשים שלו, כצדיק מדובר בצדיק גמור, כמובן, יש בינוני, אז בינוני צריך משפט, ורשע מתנהג ברשעות. אז על פי שלכאורה רואים איזה מעשה טוב, זה רק אחיזת עיניים, זה אשליה, צריך לדרוש את העניין כדי למצוא את האמת, מה קרה למשל כשעשיו בא לנשק את העמו, אנחנו יודעים שסוף סוף המטרה שלו הוא להרוג אותו. ואחר כך, בהתפתחות של ההיסטוריה, כשעם ישראל בתור בני יעקב, הם בקשר, ביחס לאיזשהו עם שהוא רוצה את עשיו, רומי למשל, אנחנו יודעים, כשבאים לומר לנו שהם אוהבים אותנו, רוצים לנשק אותנו, אנחנו יודעים שהמטרה היא מיתה ונשיקה. אם יש לנו ככה במובן אחר לגמרי. טוב, מה בקשר לנושא שלנו? זאת אומרת, ההתנהגות של אברהם באופן אישי של אותו צדיק, יש איזה רמז של אחיזה של העניינים האלה, שהפריז במילותיו של הקדוש ברוך הוא, ובממדים האלו של ראינו, בין אדם למקום, עניין של תמיד לחיים במלחמה, כן? כאילו אין מספיק אמונה שההשגחה העליונה תהיה לצידו של אברהם, צריך לעשות משהו כדי להינצל מעצמו, אז גם תלמידי חכמים לקח כדי לעשות מלחמה, כאילו יש איזה חושה באמונה בשטח של נאמר בין אדם למקום, אחר כך בין אדם לעצמו, אולי אין בו מספיק זכות כדי לקבל את המתנה הזו של הבטחה של הבשורה של הארץ, ובין אדם לחברו, אולי אין מספיק זכות לזולת לגוי שהיה צריך להכניס תחת את השכינה, ואין לו מספיק זכויות לזה, אז הוא מתחשב בזה. טוב, יש בכתובים, ומיד נלמד דרך המהר"ל, איזה אסמכתה קטנה, איזה רמז של נטייה של חוסר אמונה בממדים האלה. אבל מה שצריך להבין שאברהם אבינו הוא בעצמו לא חתם על זה, אלא זה מגלה מה שאחר כך קורה בעם ישראל, כשעם ישראל הוא הבפועל של תולדות אברהם, אז כשהחטא הזה בפועל במעשה נעשה, אז זהו סיבה של העונש שלו. וכל המטרה של המהר"ל היא להסביר לנו למה דווקא העונש הזה לחטאים האלו, כשהחטאים מתגלים. כן? אז יש הבדל. מכיוון שאברהם אבינו היה צדיק גמור, הוא לא קיבל שום עונש אפילו על הנטיות של הזהות שלו, של המהות שלו, ממש, כן? מכיוון שבמעשה לא עשה את המעשה בנהר. אלא כשהמעשים האלו מתגלים בתולדות שלו, אז זה בולט יותר, בבחינת מעשה, לא רק תכונות, כי לא מקבלים עונש על תכונות. מכיוון שבמעשים שלו, בהתנהגות שלו, אברהם אבינו היה צדיק, אז לא היה מקום שהגלות בתור עונש על התכונות האלו, כשמתגלות במעשים, מתגלים גם כן מתגלות גם כן ככן. רציתי לתת לכם איזו דוגמה באישים אחרים של הסיפורים של התנ"ך, של ההיסטוריה שלנו, אבל שאינם באותה מדרגה של צדיק גמור כמו האבות או השבטים. מבינים את השאלה. זה מעשה כוח, למשל. אתם יודעים איך מתחיל הפסוק במעשה כוח, ויקח כוח בן יצהר, בן גלעד, בן לוי. המדרש שואל, למה הפסוק לא אומר, אם כבר הוא מתחיל בעמוד אבותיו, למה לא אומר בן לוי, בן יעקב? מכיוון שלפי ההסבר של המדרש, יעקב ראה מה שעשה כוח, והוא לא רצה שהמקרא, לא רצה שדרך המקרא יאמרו שכוח הוא מצאצאי יעקב, מבחינת הזהות. אבל כפי שאנחנו יודעים שזהו זה, הוא בן יצהר, בן גלעד, בן לוי, בן יעקב, זה התעודת זהות שלו, נאמר, יעקב לא רצה להיות, והם מביאים את הפסוק בכבודם,
בסודם
התאונות, זה לשמעון בן לוי, אבל המדרש מביא את הפסוק גם כן, העניין של מחלוקת כוח. מה קרה עם כוח? יש הרבה הסברים על העניין של המחלוקת בין כוח, ואהרון מוש. בפרט המחלוקת שהייתה לו לגבי אהרון. מפרשים מסבירים את זה כך. קורח היה לוי, והוא היה מגדולי הלוי. בדורו אי אפשר לומר שהיה מגדולי גדולי הלוי שלו. הזהות שלו זה הזהות של הלוי. כשהוא רואה שיש לו זכויות, אולי גם כן בכור במשפחה שלו, זכות הבכורה, וכשלפי התורה, לפי הגבורה, משה בא ואומר, צריך לסדר כהונה בישראל, והכהן הגדול יהיה אהרון הכהן, הוא התנגד לזה והוא התחיל במחלוקת שלו. כן? אתם יודעים את כל הסיפור. אז בפרט, הרבי נחמן מברסלב מסביר את זה כך, שהלוי הוא מסמל את עמידת הדין. אולי, אני אסביר אולי בדרך אחרת. אתם יודעים שיש לנו 13 שבטים למעשה. היו ליעקב אבינו 13 בנים, 12 בנים עם בת אחת. ואחר כך החינוך של שבט יוסף, זה יוצא שבמקום מקום יש לו שבטים. יוסף יוצא מכלל השבטים, הוא כמין אחד מהאבות, זאת אומרת, המעבר בין האבות לבנים, המדרגה של יוסף בין האבות לבנים היא ידועה, זה נאמר על מה שבמצחאים היו קוראים לפניו אברך. זוכרים את זה, אברך. מה זה אברך? כך, עכשיו אנחנו משתמשים במילה אברך כדי לחנוס לתלמיד חכם צעיר, אברך, כן? אברך יש עם הרבה שם. אני ממש מזמין את זה עם שתי מילים. אב, אב בחוכמה ורח בשנים. אב ורח. אני לא חבל לתת דברים. אב ורח. אב ורח. אברך, זה היה ציווי שהתקבל, שכולם השתחמו לפניו, כן? שחיפו על הברכיים. אברך. אז יש איזה מושג שיוסף הוא מצד האבות, אב בחוכמה כמו האב. יש גם כן הרבה מקורות שאנחנו רואים יוסף כמסוגל להיות אחד מהאבות. הוא יוצא מכלל השבטים, במקומו בא שבט מנשה ואפרים, אפרים ומנשה. בסך הכל יש 13 שבטים. אין שבט לוי, 12 שבטים, ושבט לוי אז בזהות של ישראל אחד, עם 13 ממדים של האחדות של ישראל, זה מקום של דינה. דינה פה מסמלת את דינת הדין. ושבט לוי הם השבט מישראל שהיא ממונה על דין תורה. עם רוב הדיינים היו משבט לוי, גם כן משבט יששכר, אבל בעיקר משבט לוי, והם היו מרביצי תורה ברבים, הם היו אנשי התורה מבחן. עם קדושך נאמר לכל ישראל. אבל העם קדושך, קדושך בעיקר, זה שבט לוי. ובתוך שבט לוי יש מדרגות, והמדרגה הכי קדושה זה משפחת הכהן. זה ידוע. אז הלוי הוא הכלי של מינת הדין בישראל. אבל הלוי צריך להיות משובד לכהן, מכיוון שהכהן שורשו הוא בחסד גמור. וזהו סדר המידות בישראל. צריך שמידת הדין, שמקומה, המקום שלה היא חשוב מאוד בייחוד המידות, הערכים, שכל הערכים בבת אחת צריכים להיות מאוחדות בזהות של עם ישראל, יש מקום חשוב לשבט לוי, אבל הכהן בא לפני זה. כיוון שהכהן הוא לא רק שמגלה, הוא מקשים את מידת החסד בחברה הישראלית דרך הכפרה, כי שורש הכפרה זה מידת החסד, אז שבט לוי צריך להיות משובד לכהן. אם מידת הדין שולטת זכות, זה חורבן העולם, זה חורבן האחר. לכן יש חשיבות גדולה מאוד ללוי. לוי הוא הכלי של מידת הדין, כן? ואחר כך אפשר להבין את זה, איך העניינים בתקופה שלנו, אחרי תקופת בית המקדש, זה גם כן כמין שבט לוי בישראל. אלו הם שהם אחראים על מידת הדין, על הדין הגמור, כן? אבל הם צריכים להיות נלווים, זה הלשון של הרב נחמן, נלווים. כמי שמלווה והוא משובד לגמרי לכהן. הכהן עומד בראש מכיוון שצריך להתחיל בשורש של מידת החסד. אחר כך הדין הוא הדין האמיתי. אם זה מתחיל בדין, אז זה חורבן העולם. זה ידוע מכמה מקומות. זה מובן ברור לעניין. אצל האבות אנחנו רואים אותו עניין, אותו מצב. היו קודם כל שני צדיקים גמורים, אברהם, שהוא צדיק של מידת החסד, ואחר כך בא יצחק, שהוא הצדיק של מידת הטוב. אז באה עקדת יצחק, כדי להראות לנו, לגלות לנו את העניין הזה. ההסבר של האור החיים, של המאור בשמש, כאן המאור בשמש הוא איזה פירוש, פירוש על התורה, לפי הקבלה, המאור בשמש מסביר את זה כאן. סוף סוף היו שני צדיקים מדהימים, שניהם מגלים את רצון הבורא, דרך מידת החסד ודרך מידת הדין. אבל היה צריך להחליט, מה עדיף? מה עדיף? מהו הדרך שנקרא דרך השם באמת? האם זה דרך מידת החסד, והדוגמה זה הצדיק של אברהם, שהיה אברהם אבינו וההתנהגות שלו, כדגם של זהות הישראלית, או הצדיק לפי מידת הדין שהוא נמצא. כן? אז כל הסוד של עקדת יצחק, שצריך סדר. אז באה עקדת יצחק, פשוטו כמשמעו, לעקוד את מידת הדין מדי מידת החסד. אברהם היה כהן שהוא מידת החסד, והוא עקד את מידת הדין כדי להמתיק את הדינים בשורשם, לפי המושגים קוראים, כן? כדי שמידת האמת יכולה להתגלות אחר כך. פה, אם אפשר לומר ככה, בממסד של האבות, כולם היו צדיקים טהורים גמורים, לא רק לפי הזהות, המידה שהתגשמה בזהות שלהם, אלא באופן פרטי, אישי. אותו האיש שהוא יצחק אבינו, הסכים לזה. הסכים שמידתו שלו תהיה קשורה בידי מידת החסד. זאת אומרת, הוא הסכים להיות השני במעמד. זאת אומרת, בסדר המידות זה צריך להתחיל במידת החסד, לפי המושג הידוע, כלפי מטה חסד. מידת האמת היא הייחוד של דין וחסד, אבל מידת האמת היא קצת נוטה וחסד, מטה כלפי חסד. יש קצת יותר חסד מדין באמת. זאת אומרת, איזו עדיפות של החסד. אבל יצחק אבינו היה מחשיב אידאל מסודר, מידת הדין, והוא היה יכול לייסד איזה עם ישראל מיצחק אבינו, נאמר, אם אפשר לומר ככה, שהיה בהתנהגות שלו, בתורה שלו, הפך גמור של עם ישראל שהיה יוצא מהרום. אז הוא הסכים למיזוג המידות הזו בסדר של התורה, זאת אומרת, חסד עדיף. דין זה חשוב מאוד, אבל דין שאינו קשור לחסד, שאינו עקוד, נאמר, בידי החסד העצמה זה ידע אברהם שהיו ידע הכהן, כן? אז זה לא יבוא, זה לא מביא למידת האמת האמית. זה למדנו מכמה בחינות, אבל זה העניין. יצחק היה צדיק גמור. והנטייה לדין שהייתה בנפשו, בנשמתו, לעומק הזהות שלו, הסכימה להיות קשורה למידת החסד של אברהם. קורח לא רצה. זו הגסות שנכנסה בו באופן אישי. זאת אומרת, המעלה של נשמתו, של נפשו, היא גבוהה מאוד. לפי המקורות, קורח היה תלמיד חכם עצום, צדיק גדול, קצת פחות מאהרון הכהן, במידתו, מידת הדין. אבל מה קרה פה? שבאופן אישי נכנס איזה רוח שטות של גסות, של חטא באופן אינדיבידואלי. אז קיבל את העונש, הוא, בשורש. אתם רואים את ההבדל שיש במוזיקים. זאת אומרת, בכל המידות האלה, שכל צדיק וצדיק שורש נשמתו היא במידה מסוימת. במידה מיוחדת, כן? וכשמדובר בגדולים האלו, אבות העולם, שורש נשמתם היא בספירה מסוימת. זה שורש של כל המידות, למעלה למעלה, כן? זה גבוה מאוד. אז, כל עוד שמידה, שיש שלא הגענו לשלמות, איחוד המידות, לכל מידה בפרט יש נטיות, יש איזו נטיות לחולשה כלפי האיחוד של המידות, כלפי האמת האמיתית. זה מספיק ברור, כן? זאת אומרת, מידת החסד זה ערך שלם בפני עצמו. אבל כל עוד שהיא לחול, יש איזו נטייה להתנהגות שסוף סוף מביאה מחוץ לאמת. כן. כל עוד שהצדיק הזה הוא באופן אישי צדיק גמור, אז אין שום חטא. זה מתגלה בצאצאים שלו, זה מתגלה בתולדות, כשבאופן אישי פחתי, כל נפש ונפש, יש לו איזה פחיתות, יש לו איזה קטנות. אז הנטייה לכן שבאה מאיחוד, לא מאיחוד עם יוד, לא איחוד עם מלב, מאיחוד של כל מידה ומידה, שיש איזה סכנה של רע, תמינה באיחוד כל מידה נפחדת, בפחד, זה מתגלה באנשים קטנים, אבל לא בגדול, מכיוון שהגדולים הם צדיקים גמורים. לכן אני מבין שכדאי להבין את ההבדל, הנה מה שקרה לקורח, אבל זה לא קורה ליצחק. כי השורש של יצחק זה גם כן מידת הדין גמורה, כן? אבל הוא באופן אישי היה צדיק גמור נוטה לאמת האמיתי. קורח היה צדיק גדול של מידת הדין, אבל באישיות הפחתית שלו נכנסה איזושהי רוח של תות, כמו שאומרים במקורות, וזה בדרך אשתו, זה סיפור יש לו את האישה ותמצאות, וזה סיפור ידוע. זאת אומרת, זה רדיפת הכבוד, זה הסוד. כל אדם רודף כבוד קודם כל בשביל אשתו. עד כשזה לא בסדר, אז הוא נופל עליו. אבל זה מה שמסביר לנו. יש הרבה מקורות על זה. כן. מי? כן, כן, אבל זה העניין. זה העניין. מה גמרא מסבירים כך? מה ראה קורח לעשות דבר כזה? להתנגד למשה ואהרון, כן? אז הגמרא מספרת שראה בחלום מין נבואה ששמואל, שהיה צריך לצאת ממנו, הוא יהיה גדול פי כמה ממשה ואהרון. לפי מה שאומר הפסוק, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שלו. יש מצד אחד משה ואהרון בבת אחת ושמואל מצד שני. אתם רואים את חשיבות של שמואל הנביא. מכיוון שקורח, הוא ראה בחלום איזה אילן שיוצא מהטבור שלו ושסוף סוף הוא נותן את שמואל הנביא. אז כשראה מי יצא ממנו, מי עתיד לצאת ממנו, אז הוא ראה את עצמו גם כן, מקביל למשה ואהרון, יותר חשוב כמו שמואל. אבל מהו ההבדל? שבתקופה של שמואל, של אלי לא היה צדיק גמור, אלי לא היה בסדר. אז כשמואל עשה את המעשה חמור להיות מורד לפני רבו. שמואל היה מורה הלכה לפני רבו, וזה מעשה חמור. אבל המקרא מצדיק אותו, מכיוון שבתקופה שלו היה צריך אותה מרידה נגד הממסד של אלי הכהן. אתם יודעים מה קרה באותה תקופה. הכהנים לקחו את כל הזכויות, אפילו הזכויות של הלווים, כן? ובפרט באיזה הלכה? שחיטת חוץ. זה מה שנקרא שחיטת חוץ. זאת אומרת, הם החליטו ככה. רק הכהן הוא רשאי לשחוט את ה... להקריב את הקורבנות, כן? אבל לפי התורה, כל מי שמקריב את הקורבן שלו, הוא יכול להיות השופט של הקורבן שלו, אם הוא מספיק בקיא בזה, כן? אני אתן אולי איזה דוגמה קטנה כדי להפיין את העניין. זו הייתה הטעות של משפחת אלי. הם לקחו בעצמם את כל הזכויות, וכששמואל אמר לו, שחיטה וזר, כשרה זה לא שחיטה, זה שחיטה וזר, זר שאינו כהן, כשרה, ולא היה הלכה, הוא היה צודק. כן? אבל מה אסור להיות מורה הלכה בפני רבו? עשה את המעשה החמור הזה, אבל הקדוש ברוך הוא הסכים בידו. מכיוון שבתקופה שלו הוא היה צודק. כן? הטעות של קורח, שהוא עשה, רצה לעשות אותו דבר בתקופה של משה ואהרון. בתקופה של משה ואהרון זה היה טעות גמורה, ואני אסביר אחר כך. אבל בתקופה של עלי זה היה מה שהיה צריך לעשות. זה הטעות של החלום שלו, כן? כשבא לביתו ואמר לאשתו, הנה מה קורה, בחרו באהרון ככהן, ואני חלמתי שממני יצא שמואל שיהיה שקול כמשה ואהרון, ושחיטה וזך כשרה, אנחנו לא צריכים כהנים, אז מה נעשה? אז אשתו אמרה לו, הכבוד שלך קודם, אז תתחיל במהפכה נגד משה ואהרון, כמו שעשה שמואל. אחר כך אני אסביר למה בתקופה של משה ואהרון זה היה חן, ובתקופה של שמואל, מפי רוח הקודש, זה היה צריך לעשות. זה אותו מעשה, להיות מורה הלכה. אתם זוכרים איזה שאלות שאל קורח? כשמשה הסביר, צריך לשים פתיל תכלה בטלית, הוא שאל, ואם אתה לת כולו תכלה, האם צריך גם כן תכלה? כן? ההלכה על איבא דמשה, כן, צריך, אפילו אם אתה לת כולו תכלה, צריך פתיל תכלה במיוחד. אבל קורח אמר לו, לפי השכל זה לא נכון, אתם נביאי שקר, וכך התחילה אותה מרינה. טוב, כדאי להבין מה קרה. אבל רציתי להבין דוגמה קטנה, כדי להבין את העניין. מה עשו משפחת של עלי הכהן, בעין, בו עלי, כן? למשל עכשיו, יש הרבה בתי כנסיות, שבעלי בתים, כשעולים לתורה, לא נראים לקחור בתור. אז יש איזו תקנה בבית כנסת, רק החזן, רק השליח ציבור, יקרא בתורה, למה? כדי שלא לבייש אלו שלא יודעים לקרוא. אז אפשר לתאר מצב כזה. בא פתאום מקהל אחר, מעיר אחרת לגמרי, זה אורח שהוא יודע לקרוא, והוא לא יודע מהתקנה הזו. והוא מתחיל בברכות והוא רוצה לקרוא, אז הוא רשאי לקרוא. אבל פי שיש תקנה שרק השליח ציבור צריך לקרוא, הוא רשאי לפי התורה, כל יהודי שהוא יודע לקרוא, מצווה לקרוא, מכיוון שהוא ברך על התורה, כן? אז פתאום הפרנס בא ואומר, זה משפחת עלי, לא, רק אנחנו קוראים, אתם לא רשאים, זה התורה שלנו, כן? אז זה טעות. קרה משהו, שבתקופה שאלי, לא ידעו שחיטה. לפי המשנה, הכל שוחטים, כן? הכל שוחטים אם יודעים לשחוט. כן? אגב, לפי המשנה, גם האישה יכולה להיות שוחט, כן? אבל כדי לא לבייש את השוחטים. אבל אם היא בקיאה, כן? זאת אומרת, אתם זוכרים את הסיפור של ציפורה, היא עשתה את המילה שלנו, היא עם מי בקיא. אז מה קרה בתקופה של עלי? לא ידעו דיני השחיטה. אז הכהנים החליטו, רק הכהנים שוחטים, כן? בא איזה בעל קורבן, והוא רצה לשחוט את הקורבן שלו, לא נתנו לו. ושמואל שהיה קטן, הוא היה אברך, כן? היה טירון בנבואה, הוא אומר, אני יודע את ההלכה, השחיטה בזך כשרה, אבל הדברים הם יותר חשובים מבחינת המצב שלכם. כי הכהנים לקחו את איזה ממסד של כהנים, שאתם יודעים את חומרת הדברים, כשאיזה גוף לוקח את כל הזכויות, אף על פי שלפי התורה זה ניתן לכל הקהל כולו, כן? זה מה שקרה. אבל בתקופת משה ואהרון, המצב היה אחר לגמרי. מה אמר קורח? קורח אמר, וזו הייתה הטענה שלו, אולי אפשר לבקש ממנו שמואל שסגור את הפה. מה אמר קורח? כי כל העדה כולם קדושים, ולמה תתנסו על קהל השם. לאמיתו של דבר, כך יהיה עתיד לבוא, והוא צודק, כל העדה כולם קדושים, ולמה תתנסו על קהל השם, אם כל העם הוא ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז מה אתה בא פתאום לומר, לכם יהיו מלאכים ולכם יהיו כהנים. משה היה בתור מלך, והיה מישהו מלך, ואהרון היה הכהן הגדול. כן? אז הטענה שלו, תיאורטית, היא אמיתית, כן? לפי הספר. מה אמרת לנו מפי הגבורה? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז מבחינת, בהגדרה הזו של ממלכת כהנים וגוי קדוש, לפי הספר, כולם שווים. לא צריך היררכיה של כהנים או של מלאכים. אחר כך מתגלה שהטענה שלו הייתה במחמה, לא בחוכמה, כן? זה היה לא לשמה, כן? אבל מבחינה של ההגדרה של מה שהוא אומר, הוא צודק. וכך צריך להיות לעתיד לבוא. אבל מכיוון שמיד אחרי מתן תורה, המצב שהתגלה הוא שעם ישראל צריכים כהנים, צריכים מלאכים. הם לא הגיעו למצב האידיאלי של ממלכת כהנים וגוי קדוש, שיהיה רק לעתיד לבוא, ללמוד המשיח ולימוד המשיח בן דוד. כך, אז ורק אז המצב יהיה כך. אז אתם מבינים את הצד הלא נשמע של הטענה של כוח, כן? אז זהו הנושא שלנו. במידה שהוא הכלי של המידה, בשורש של הנשמה שלו, בשורש של הזהות שלו, הוא צודק. זה מידת הדין האמיתית שנותנת שוויון גמור לכל נפש בישראל. לפי מידת הדין, לחוד, אם רק מידת הדין שולטת בדרכי התורה, אז הוא צודק. אבל אנחנו לא הגענו לאותו מצב של ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז בינתיים יש תהליך שמביא אותנו לאותה מדרגה, אז בינתיים צריך כהנים בישראל וצריך מלאכים בישראל. זהו לא רק הטעות שלו, אלא השקר שלו. הוא אומר את האמת, הכי עיונה מופשפת, תיאורטית, נאמר, אבל המציאות נולדת את זה, כן? ולכן לא היה כוח למשה להשיב לו. רק המחלוקת שלכם זה לא עלינו, אלא על השם, אלא על התורה האמית. ונחזור לנושא שלנו, מה צריך להבחין, כן? המידת הדין הגמורה שהייתה בקורח צודקת, אבל באופן אישי נכנסה בו איזה רוח של גסות, פחתית, אישית. זה העניין של הזהות הפחתית שלו. אז קיבל את העונש. אותו עניין אצל הצדיקים האמיתיים, אצל האבות, כן? אין הבדל בנטיות של המידה המיוחדת להם והצדקות הפרטית האישית שלהם. לכן אברהם אבינו היה צדיק גמור, אף על פי שבזהות שלו, מבחינת מידת החסד יחוד, היו אותם נטיות, כי שאחר כך מביאות תכונות שמביאות לחטאים שבית ראשון, בית שני, אחר כך סיבה של הגלות, שהיא חוסר האמונה במובן שמסבירה לנו הגמרא. אז זהו ההבדל בין האבות שהם צדיקים גמורים ובין אישיות זו או אחרת, אף על פי ששייכת לאותה מידה, אבל הם לא הצליחו לאחד את השורש שלהם ואת הנפש הפרטית שלהם. זה היוצא מן הכלל של האבות. ועם האבות, לפי המערב ודרך החיים, עם האבות, כל צדיקים שבמקרא עד תקופה של בית השם. כל הצדיקים שבמקרא הם למעלה למעלה מהמוסר הרגיל היומיומי שלו. כן? זה אישיות ענקית. יש מדרגות, כן? הכי ענק זה אברהם, אדם גדול וענקית, כן? אבל האנשים האלו שהמקרא מספרת את סיפור חייהם, הם יוצאים מן הכלל בגדר שלנו. ההגדרות של האישיות שאנחנו מכירים בנו, חוץ מיחידי סגולה שיש בכל דור ודור, בכל דור ודור, כן? ומהו ההבדל? שוב פעם, שאין שום הבדל מהותי בין הזהות האמיתית שלהם בשורשם ובין הנפש הפרטית שלהם. זהו ההגדרה של הצדיקים שבמקרא, כן? לכן, לפי המהר"ל גם כן, על פירושו שלו על דרך החיים, עניין המושג, כפי שאנחנו מכירים אותו, מתחיל רק בבית שם. ולכן, פרקי אבות, זה התנאים שהם אבות המושג, שהעניין מתחיל באותה תקופה. כל מה שהמקרא מספר לפני זה, זה מעולמות שלמעלה ממנו. כי האישיות, האנות, אנשים, כל אנשים שבמקרא זה גדולים. פשוטו כמשמעות, גדולים, זאת אומרת, אין שום יחס עם הגדלות שלנו. הגדלות שלנו היא קטנות גמורה כלפי הגדולים האלה. ולפי דעתי, פה...
כל הגדולים,
זאת אומרת, כל העם... לא, כל האישיות מסוימת שהמקרא מספר את הסיפור שלו. ואפשר לומר, מבחינת כלל, גם המעלה של העם, מבחינת כלל, הייתה יותר גבוהה ממה שאנחנו מכירים. סוף סוף זה תקופת התגלות הנבואה. היו מסוגלים להיות נביאים, כן? הסגולה להיות נביא, לא... היא נשארה בישראל, אבל בהיעלם. זה לפי המדריבות, כן. זה בהיעלם, היא נסתרת. היא קיימת, הכוזרי מסבירו. אף פי שאנחנו לא נביאים, ונביאים אנחנו. סוף סוף זה יחזור פעם, יש תנאים לזה, אבל זה יחזור. ורק בישראל זה יחזור, כן? זה ידוע. אבל מכל מקום, עם ישראל שחי בתקופת הנבואה, היא במדרגה בעולם שאין לנו שום יחס לזה, כן? וזה נקרא, גבינו נסתר, הכל נסתר לנו. מכיוון שלנו שום אפשרות לזהות מה קרה עם האנשים האלה? מי היו? הם היו בעולם יותר גבוה מהעולם שלו. לכן המהר"ל מזהיר אותנו הרבה והרבה פעמים, בהקדמות שלו בדרך החיים, אנחנו לא יכולים לראות את המושגים של טוב ורע, של ורע שבמקרא, לפי המידות הקטנות של המושג שלנו. כן? זה שייך לנו, העניין המוסרי היומיומי. אבל המושגים במקרא זה עניין אחר לגמרי, זה טוב ורע בעיני השם. אין ככה סתם טוב או רע, אלא טוב בעיני השם, רע בעיני השם. זאת אומרת, זה ממדים של העניין, קריטריונים, נאמר, ששייכים לנבואה לעולם הנבואה. ולכן, רק מי שמבין לפי הקבלה או לפי רוח הקודש, זה אותו דבר, כן? מבין במה מדובר, אז הוא יכול לזהות במה מדובר. ולכן הגמרא, כמו שאמרתי מקודם, אומרת סתם, פשוט. האומר דוד חטא אינו לתועה, הוא לא מבין במה מדובר, כן? אותו מעשה בעולם שלנו, כן. אבל גבי הממד של הזהות שלנו, לא גבי האישיות הזו של דוד המלך. למה? שוב פעם, מכיוון שבאותו עולם של המקרא, לגבי אותם אנשים, אז צריך להבחין בין המידה שהיא שורש נשמתם והנפש הפרטית, האישיות הפרטית שלהם. ויש צדיקים ויש רשעים. לכן, לפי שורש נשמתו, כוח היה גדול מאוד. לפי האישיות הפרטית נפל בפח, נכשל, כן? זה ההבדל. אבל אצל האבות, אין שום הבדל. יש איחוד גמור בין המידה שלהם והשיעות הפרטית שלהם. לכן, ולפיכך, נקראו אבות העולם. לכן, אין שום מקום לאיזה מין אחיזה של שמש, של חטא, בסיפור אברהם אבינו. כל מה שעשה זה מעשה טוב. אותו מעשה אצלנו, שיש הפירוד בין המידה ובין הנפש הפרטית, אצלנו אותה תכונה נתגלתה, נתגלית, כן, נתגלית כחיך. זה מה שצריך להבין, כדי להבין את המעמד. עכשיו זה ברור. טוב. ולכן אתם רואים ש... יש אפשרות כזה של אדם גדול בחוכמה, תורה ומצוות ומעשים, ענק, כן, לפי הממדים שלנו, נאמר לו, בתקופות שלנו, ובזה שהוא מקום, יש לזה גם באישיות הפחתית, כן? אבל זה ליחוד, זה ליחוד. ומה שהוא שייך לעם ישראל, הוא צדיק גמור לגמרי. הגורל הפחתי היחידי שלו, יש לתקן זה, 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 זה אחר. וגם כן בהפך. אף על פי שהוא צדיק גמור, אם בהתנהגות הפרטית שלנו יש משהו שנוגד את דחקי חיי האבות, כן? אז פה יש מקום. למשל, מה שקרה בדור המדבר עם המרגלים, כן? הכתוב מעיד שהיו את המצב בעם ישראל. יש מכל מקום למצוא את ההבדל, את ההבחנה בין השיקול הדעת הפרטי ומה שאומרת התורה, דרך גדול זה רוח. יש גם כן מקום לשיקול דעת פרטי, ופה יש פתח לסתה. לסתה, כן, כן, למעשה סתה, נאמר. טוב, זה מובן. אז נחזור עכשיו להסבר של המערב. אני בזוכר מתחלנו כבר על זה. טוב, ודף נדה. ותוכל לומר, ותוכל לומר שדעת חמותינו זכרו נעמים לחר, כי השם מדברה הביא את זרע אברהם בגלות מפני שלא היה אברהם מתחזק כל כך באמונה. אז שוב פעם צריך להבחין, אברהם עצמו, והמהר"ל חוזר על זה הרבה פעמים, אברהם עצמו, אברהם בתוך הצדיק הזה שהיה אברהם אבינו, הוא היה המאמין הגדול, אין שום ספק בזה, כן? אבל מה שהוא מתגלה אחר כך בעמו, והשורש זה מתחיל בו, מכיוון שהוא היה צדיק מיוחד מאוד בהגדרה שלו. היה צדיק של מידת החסד, מידת החסד המופחזת. ומזה בא את החולשה הזו. כן, זה צריך לתפוס בהסבר שלו. אבל הוא עצמו, הוא האמין, הוא עצמו, אצלו זה לא היה אחר. אף פי שזה נראה כאילו אותם מילים שזה סותר, אין שום סתירה, כן? זה ממד אחר, אחר לגמרי. דעים לו, כן? אין, אי אפשר להבין דברי חז"ל. איך כל מה שקרה לעם ישראל בגלות, זה תוצאה של איזה חטא קטן של יחיד שנקרא אברהם אבינו. זה דומה לעניין של חטא אדם הראשון. כן, שלא מבינים אותו, ויש איזה כפיות טובה, כפיות טובה, נוראה על אדם הראשון, כן? אודות אדם הראשון יש מין אנושי בעולם, וכולם תולים בו את כל החטאים שבעולם. יש אי הבנה גמורה בעניין הזה, זה ידוע, כן? ושיטה כזו נוגדת, סותרת את כל דברי התורה שלנו, כן? אי אפשר שאיזה אב רחוק בזמן עשה פעם איזה מעשה קטן כזה, סוף סוף, או קטן או גדול, סוף סוף, ואחר כך במשך כמה דורות סובלים על זה. למדנו את העניין, מה שאומרים בפסוק, אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו... ארונותינו וארונותיהם סבלנו, זה ההבדל. אבותינו עשו אותו מעשה, אבל הם היו צדיקים גמורים. אותו חן, כשאנחנו עושים אותו, אז אנחנו צריכים לסבול את העונש. מכיוון שאצלנו זה מתגלה כחן. אבל אצל אבותינו היה איזה השגחה עליהם. מכיוון שהזכויות שלהם הן אחרות לגמרי. שבאה מי הזכות, שמירה, כן? שבאה מי הזכויות שלהם.
אפשר לומר...
ואם לא כן היה אי צדק...
אפשר לומר שהחולשה הזאת שבאמונה היא ספציפית למידת החסד.
זהו, זה מה
שאני... היא לא יכולה להופיע במידת הדין.
לא.
למידת הדין יש חולשה ממין החסד.
זהו, זהו. סכנה ממין החסד.
סכנה
ממין. זהו, זה שרציתי להגיד. לכן, חז"ל חיפשו את המקור, את השורש דווקא באברהם אבינו. מכיוון שהוא איש האמונה. אז אם יש מקום לחשוב על איזה כביכול חטא של אמונה, חולשה של אמונה, אז צריך מיד להגיע לכתובת הזו של אברהם אבינו, כן? ולאו דווקא אפשר למצוא דברים דומים אולי בסיפור של יצחק, בסיפור של דווקא הלכו מיד לכתובת של אברהם אבינו, מכיוון שזה שייך למידה שלנו. אבל שוב פעם, אותה מידה הייתה לגמרי טהורה קדושה אצל אברהם אבינו, אצל בניו, אז פה מתגלה מקום לכם. מכיוון שיש הבדל, פירוד, בין שורש הנשמה והנפש הפרטית. זה ההבדל. פה יש לנו הגדרה לא רק מעניינת, ברור, חשובה מאוד. מי היו אבות אהרן? היו אנשים יוצאים מן הכלל, שהחיים הפרטיים שלהם היו כולם קדושים מקדושת שורש מידתם. אצלנו יש הפירוד הזה, כן. אצלנו, הנשמה, התאורה שלנו היא רחוק, רחוק מאוד, כן? ואנחנו רחוקים מאותה נשמה שלנו שהיא מבחינת אלוקה ממעל, כן? אבל אצל האבות, הגוף שלהם היה נקרא מרכבה לשכינה. הם היו הכלים של המידות האלה. זהו ההבדל שצריך להבין בין האבות ובין... ובין הבנים. לכן זה ברור. ופה המערב הוא המאור, איננו בזה. שיש הבדל מהותי בין תקופה של ההורות לכל העניינים האלה, ועוד עניינים, ותקופה של הבנים. אצל בני ישראל, אז זה מתחיל, המבחן הזה זה מתחיל להיות אחר. זה. אולי, אני לא זוכר אולי בהתחלה של כל הנושא הזה, למדנו את ה... כן, למדנו את זה. מה שמביא הרמב״ם בהקדמה של הפירוש שלו, כן? מי שהוא רוצה להבין מה זה באמת טוב ורע בעיני השם, הוא צריך ללמוד את החומש. מה זאת אומרת ללמוד את החומש? את הסיפורים שיש בו. כדי להבין, כדי להגיע להבנה הזו, מה זה טוב בעיני השם, להתנהגות המוסרית האמיתית ורע בעיני השם. אז עכשיו אפשר להמשיך. מפני שלא היה אברהם מתחזק כל כך באמונה, לכך הביא השם דבריו זרעו בגלות, כדי שיקנו האמונה, וידעו כוח מעשיו שהוא עושה לאוהביו, וגבורתיו אשר עושה לאויביו. דיברנו כבר על זה. לכן אני ממשיך. המציאות, מה שאנחנו רואים במציאות, נוגד את האמונה שלנו. ולכן צריך חיזוק לאמונה. וכל פעם שאיזה חולשה באמונה מתגלית בעם ישראל, אז זה חוזר לאותה סיבה, לאותה תוצאה בה. לכן אני חושב שאולי כדאי להמשיך קצת מהר בהסבר של המערב, עכשיו זה ברור, כדי להבין עכשיו את השאלה הבאה, למה דווקא העונש הזה שאלה? כן? ונראה את זה פשוט כדאי לקרוא את זה, כדי למצוא את ההסבר. זה כמעט אותו כלל של מידה כנגד מידה. אבל זהו החידוש של המערב, יותר מהחידוש הפירוש שלו. אם כן, אנחנו צריכים להבין למה אם יש איזו חולשה של אמונה, דווקא הגלות צריכה לבוא לא רק בתוך עונש, אלא בתוך תיקון של החידוש. כן? יש איזה אולי, איזה צד... פדגוגי של העניין, חינוכי של העניין. הגלות באה כדי לחנך אותנו באמונה. איזה מין שיעור ראיון. אבל למה דווקא ככה? גירות, שעבוד, עינוי. למה כל אותם מדרגות? אז אולי נתחיל מיד בשאלה הזו. אז תקחו בדף נון וב, רק דוגמאות קטנות של ההסבר של המאמר. עוד יש לפרש. עוד יש לפרש דעת חכמים שכל אחד בא לתת טעם למה היו ראויים זרעו לשעבוד דווקא. זה השאלה שלו. ולא לעונש אחר, רק בשעבוד. כי לדעת חמי אבהו, שאמר מפני שעשה אנגריה בתלמיד החכמים, שלח תלמיד החכמים כדי לעשות מלחמה. כן? מפני כי תלמיד חכם, תלמיד חכמים, מצד עצמם אין ראוי לשעבד. טוב, זה מתחיל הפירוש שלו, כן. אז קודם כל צריך להבין את זה. מצד עצמו, תלמיד חכם, אין לו שום שייכות לשום עבדות בעולם, לשום שירות בעולם. למה? מכיוון שההגדרה של תלמיד חכם הוא החירות הגמור. זהו ההסבר שמתחיל בזה. לכן, אם הייתה איזה פגם, אם היה איזה פגם ביחס של אברהם אבינו כרי כלל ישראל לתלמיד חכמים שלהם, כן? אז צריך לתקן את העניין הזה. זה מורה כי התלמידי חכמים צריכים להבין מה זה חירות ומה זה שירות, כדי להיות תלמידי חכמים אמיתיים, כן? ולכן העונש בא דרך השירות. ונראה מיד איך הוא מסביר את זה. כי לדעת רבי אבהו שאמר מפני שעשה אנגריה בתלמיד החכמים, מפני כי תלמיד החכמים מצד עצמם אין ראוי לשעבד, כי כל משעובד מתפעל מן המשעבד. זאת אומרת, במילים אחרות, משעובד אין לו את השלטון דרך רצונו הוא, כן? הוא משעובד לרצון של מישהו אחר. והמהר"ל מסביר את זה במושג מתפעל. הפועל זה האדון, והוא מתפעל לפי רצונו של האדון. אז זה סימן שאין לו שום חירות אמיתית מצד עצמו, וזה סותר את ההגדרה של התלמיד החכמים, ולא ייתכן התפעלות רק אל בעלי החומר שהוא מתפעל. החומר הוא מתפעל, אבל תלמיד חכם הוא מופשט מהחומר. לכן, אתם מבינים את ההקבלה שלו. ולכן, לא שייך שום שיעבוד בזהות של תלמיד חכם. זה ההפך של תלמיד חכם. אם כן, רק אל בעלי החומר, שהחומר מתפעל לא אל הצורה הנבדלת. והתלמיד חכם דומה יותר לצורה מן החומר, מכיוון שהוא חופשי. הנפש שלו, הרצון שלו, שולט על הגוף שלו. ולכן מיד אנחנו נמצאים בהגדרה עילה מאוד של מה זה תלמיד חכם. כאילו אין לו גוף. ומי שהוא משעובד, הוא משעובד דרך הגוף שלו. הגוף שלו משעובד לשכל של מישהו אחר. אז מי שהוא תלמיד חכם, לא שייך לו שום מצב של שינוי. והשכל הנבדל, כיוון שאינו בעל חומר, אינו מתפעל, ומאחר שאינו מתפעל, זאת אומרת מזולתו, לא שייך בו שעבוד. לפיכך, ראוי שלא יהיה שום שעבוד לתלמידי חכמים, אשר יש להם שכל נבדל. וזהו שאמרו חכמים בברייתא, במסכת אבות, אל תקחי חירות, חרות על הלוחות, אל תקחי חרות על הלוחות, אלא חירות. זה ידוע מצד אחר, כן? מי שמקבל את התורה שהיא, כמו שאומר הפסוק, חרות על הלוחות, אז הוא משוחרר מכל החוקות הטבע, סוף סוף, מכל ההתנהגות של הטבע, ויש לו חירות אמיתית. זה המענה האמיתית של התלמיד חכם. לכן, המושג של תלמיד חכם, במושג של שעבוד זה סותר זה לזה. ואם כן, אם החולשה של האמונה מתגלה דרך איזה פגם במצב של תלמידי חכמים, אז העונש בא, נאמר, מידה כנגד מידה, מה שיאמרו, שהוא ההפך של העניין של הדברים. הרי אין שיאמרו לתלמידי חכמים, ומזה הטעם, טוב, פה מביא איזה גמרא פה, שיש הרבה פסוקים בגמרא, בבבא בתרא, שאומר, מי שהוא מורד גבי תלמידי חכמים, הרבנן, אז הוא עובר מדאורייתא, מנביאים ומן הכתובים. יש הרבה פסוקים שם. שאין, למה? מכיוון שאין שרבות בשכל. רק הראוי השכל להיות בן חורין. מפני שעשה אברהם הדגרה ותלמידי חכמים, נמשך דבר זה בזרעו, כי יש לדעת, כי לא תמצא מעלת צורת נבדלת מן החומר אשר אין בה מפחיתות החומר. כמו שיש בישראל אשר הם שלימי צורה נבדלת, עד שלמעלתם הם ראויים להיות מושלים על האומות, כאשר ראוי לצורה להיות מושלת על החומר, ואין בצורה התפעלות. בצורה אין המצב של שיעבוד. ולכן ראויים היו ישראל להיות מושלים על אומות העולם. טוב, זה המצב כשישראל הם בשלימותם. כל עוד שאינם בשלימותם, אז ראויים הם לשיעבוד. מכיוון שמקבלים את העונש השייך לכם. ואיפה מתגלית החולשה הזו? כשתלמידי חכמים שבישראל אינם במצב של חטא. כשמשתמשים בתלמידי חכמים לעבודה של עבדים, נאמר, אז זה מתגלה כי כלל ישראל אינו בשלימותו, לכן הוא מקבל את העונש של השיעבוד. זה ההסבר הראשון של כן. טוב, זה לא, לא למדנו את זה, כי דלגנו קצת, כן? זה בדף הקודם, מבין את זה. מכיוון שסוף סוף זה חוזר לחולשה שבאמונה, כן? הקדוש ברוך הוא יכול להציל את ישראל אפילו בלי שהתלמיד החכמים ילכו למלחמה, כן? במצב מסוים, נאמר, אז אברהם אבינו פחד שאין לו מספיק זכות, כן? זוהי ההגדרה של המהר"ל, לכן עם ישראל צריך לדעת מה זה גלות כדי לדעת מה זה אמונה בשם, לראות כמו שראו במצרים את המעשה השם כנוראו, זאת אומרת ההשגחה, שיראו שיש מקום להאמין בשם. הם לומדים את האמונה דרך החיים שלהם. שבדם. מה?
לא, אנחנו לא יכולים
להגיע למצב שבדם. לא, אחר כך. כשלומדים את האמונה, אז יכולים להיות תלמיד חכם. מכיוון שתלמיד חכם בלי אמונה, זהו הפגם. אז זאת אומרת, המצב של תלמיד חכם עם חולשה של אמונה, אז לכן בא, לזה בא העונש של הגלות, כדי ללמוד את האמונה. טוב, ההסבר הוא... אז אולי נמשיך קצת. כאשר ראוי לצורה להיות מושלת על החומר ולצורה התפעלו. כל הדבר, מצד עצמות ישראל, אשר יש להם צורה שלמה, אין ראוי שיעבוד בהם. וכאשר היה נוהג אברהם אבינו, שרבות והנגריה בתלמידי חכמים, אשר אין ראוי לשעבד בם, נמשך זה בזרעו גם כן, ולכך בא השעבוד עליהם. ולפיכך טעם רבי אבהו הוא עניין ראוי ומתייחס לגמרי אל השיעבוד. כן. זאת אומרת, ההסבר של רבי אבהו היה גם ביחס לתלמידי חכמים. כן? אז זה צריך לתקן. לכן, לצורך תיקון זה, בא הגלות. כדי שילמדו אמונה באמת, כדי שהמצב של התלמיד חכם יהיה מצב אמיתי, זאת אומרת, חופשי מכל שם. אז אנחנו רואים שיש איזה תהליך כל ההיסטוריה, יש איזה תיקון של ישראל בתוך כלל, כדי להידמות לאבות העולם שהיו צדיקים מבחינת פרט. אז כל פגם ופגם שמתגלה בישראל בתוך כלל בתהליך של ההיסטוריה שלו, הגמרא מגדירה את השורש באיזה פרט, איזה רמז של הסיפור שלה. זה בדרך כלל הנושא של ההסבר של המאמר. אז ולכן תראו, יש הרבה דברים יפים וארוכים, אבל אי אפשר לקרוא את הכל. תראו איך המהר"ל, באותו פרק, מכמה בחינות מסביר את זה. החוסר האמונה בממד של בן אדם למקום, בן אדם לעצמו, בן אדם לחברו, לזה צריך תיקון מיוחד של חיזוק האמונה שבה דרך הגל. אז אולי ניקח את סוף הפרק עכשיו כדי לגמור את לגמור את העניין. פה, בדף נון ת' נתחיל. וכאשר תביא דברי חז"ל, נון ת' עמוד ראשון למטה, הוא חוזר בסיכום של כל ההסברים שלו, אבל כדאי ללמוד אותם, אבל אני חושב שעכשיו לבד אתם יכולים ללמוד את זה, מכיוון שלמדנו, כן, את הבסיס של ההסבר שלו. כן, אני חושב שזה מספיק.
אם הדברים זה שעבוד, גלות
ועינוי? גירות. אחר כך שעבוד ואחר כך עינוי.
והשעבוד זה
נגיד תלמידי חכמים שלו. לא, לא, לא. הוא נתן קודם כל הסבר כולל, ואחר כך הוא מדייק. גירות זה בא מכיוון שהיה פגם בתלמידי חכמים. כי בכל מקום במקורות, חכם וגר זה אותה מדרגה, כן? אז מכיוון שלא השתמשו בתלמידי חכמים כתלמידי חכמים, כן? אז העונש בא במצב של גר. כדי לתקן את השורש הזה. ושעבוד זה גבי החוסר אמונה וההבטחה של ארץ ישראל, של הארץ, של הירושה, כן, שעבוד. אנחנו רואים את זה בפן ממש מוחשי, כן? מי שלא מאמין באמת שארץ ישראל שייכת לעם ישראל בהבטחה לעבוד, אמונה שכזו, כן? אז הוא במצב של עבד לנוכלים. שהם שולטים בארץ, והוא רואה את עצמו ויחסו. זה התוצאה. זה בא, כמו שאמרנו אולי, אולי קצת חזק, אבל זה כמעט מידה כנגד מידה. ואחר כך העינוי בא מכיוון שלא עשו מספיק גרים. טוב, רציתי לקרוא את כל הפרק באורך נהיה עד פסח בפרק הזה. אתם יכולים בהחלט ללמוד את זה לבד עכשיו. כל ההסברים באים, יפחתים, כן, באותה הקדמה. אז נתחיל. וכאשר תבין דברי חז"ל, תמצא שכנגד אלו שלושה דברים בא העונש, שנאמר. זהו זה, זה מה שרציתי לקרוא, דווקא, שנאמר. כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם 400 שנה, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. גר, עבדום, שעבוד ועינו. הזכיר שלושה דברים. גרות, עבודה ועינוי. ואם יש לך לב להבין, זה החוש הימור של המאמר. ואם לך לב להבין, תדע כל דבר ודבר מזה. ואי אפשר אשר לא ארמוז לך מעט מעט. כי הגרות הוא בעצמו מתפני שפגם בתלמידי חכם. ומידת תלמיד חכם ומידת הגרים אחת, שנאמר, זה המשך הפסוקים בספר ויקרא, סמיכות הפרשיות, כן? מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, זה תלמיד חכם. מיד אחר כך, וכי יגור בך גר. למדנו הרבה פעמים את המידה של הגר. מה הקשר בין תלמיד חכם? פה הוא מסביר בכיוון ההפוך. תלמיד חכם הוא כמו גר. אני לא זוכר בדיוק אם זה, והקטע הזה הוא מסביר את זה ככה. כי המצב של תלמיד חכם הוא לראות את עצמו, להרגיש את עצמו כגר בעולם הזה, כגר בעולם השפע. כי תלמיד חכם, לפי מושגים של המהר"ל, הוא כולו שכלי, כלומר כולו רוחני. ומי שמרגיש את עצמו כולו שכלי, כולו רוחני, אז בהחלט הוא רואה את עצמו כגר בעולם. לכן המצב האקזיסטנציאלי, נאמר, של גרות, פשוטו כמשמרו, רק התלמיד חכם מכיר מה זה. לכן, זהותו של תלמיד חכם הוא להיות גר. כן? אז בא הסבר ככה, אם אתם לא מספיק, תלמידי חכם האמיתיים, אז תלמדו מה זה להיות גר. כי ללמוד מה זה להיות גר, זה ללמוד את החוויה הטובה של תלמיד חכם. לכם, אתם רואים באיזה מעלה המערה לוקח את הדברים. הוא מדבר על איזה מציאות אידיאלית פשוטה כמשמעה. המציאות שלנו היא קטנטונת לגבי המעלה שבו מדבר המהר"ל. תלמיד חכם אמיתי לא יכול לראות את עצמו כתושב ממש על כדור הארץ. השורש נמצא כבר באברהם אבינו. מה אמר אברהם אבינו מעצמו? גר ותושב אנוכי עמך. ברור שאנחנו תושבים מאותו עולם התחתון. ברור, זה העולם שברא לנו הבורא ויש מטרות לזה, כן? אבל מי שלא מרגיש את עצמו כגר, אז הוא כמו בהמה, כן? כי הבהמות הן בעלי בתים של העולם השפל, כן? אנחנו גם כן, אבל זה רק ערי, יש איזו מטרה, צריך לעבור עולם הזה כדי להגיע לאיזשהו מקום אמיתי שהבית שלנו מוכן שם, כן? צריך ללמוד אותו, צריך ללמוד אותו, אבל הוא מוכן כבר. כי במחשבת הבריאה, הכל מוכן, הכל צפוי, כן? אבל צריך לקבל זכות דרך חיי עולם הזה. אז אדם, בעל נשמה, בעל רוח, בעל שכל, שרואה את עצמו כ... איך אומרים את זה? נתין של האזרחי ותולו של הארץ, לא ארץ הקודש, אלא של כדור הארץ, אז הוא כמו בעלי חיים, הוא כמו בהמה אחרת. ומעניין מאוד, אני שוב חוזר על זה, שרוב מאוד העולם, ויש הרבה גם כן יהודים מתבוללים, שאומרים את זה מעצמם, כן? הם אומרים שהם בעלי חיים, בהמות, עם קצת איזשהו שינוי של בהמות אחרות, אבל הם שייכים לעולם של הבהמות. כך אומרים לומד העולם מעצמם, כן? אחד אומר שבא מאיזה קוף, אחד אומר שבא מאיזה טוב. זה ידוע, כן? הם אומרים את זה מעצמם. למה? מכיוון שלא קיבלו על עצמם את המצב של גר בעולם, של גר ותושב אנוכי עמך. כן. זה העניין. אז זהו ההגדרה של תלמיד חכם אמיתי. ולא רק תלמיד חכם, אבל זה שייך גם כן לחוכמה בדרך כלל. אלא אני חושב שגם כן, ומי ששייך לעולם של האומנות, הוא מרגיש גם כן קצת בזה, קצת מזה, שלא ייתכן שהעולם של החושים שלנו, העולם החיצוני, העכור, השפל, הוא העולם האמיתי. זה בלתי אפשרי, מכיוון שיש איזו פינה בנפש שהיא קשורה לעולם אחר לגמרי. כן, אז מבחינה זו אנחנו גרים. אבל התלמיד, וזה הסוד שלא למדנו פעם, כשנוכרים בא להתייהד, אז אומרים את זה בעברית, בא להתגייר. למיתו של דבר, פשוטו כמשמעו, היה גר לפני זה, בא להתייהד, בא להיות ישראל, אז כשבא להיות ישראל, אומרים ממנו שבא להתגייר. אבל זה פשוטו כמשמעו. בא לקבל את הזהות האמיתית של ישראל להיות גר בעולם, כן? מכיוון שלהיות גר...
כן, שנתגייר.
מה?
גר שנתקיים.
גר שנתקיים. יש איזה משהו עמוק בזה, יפה גם כן, כן? הוא בא לקבל את הזהות האמיתית של עם ישראל, שהוא גר בעולם, של אומות העולם, כן? זה מעניין, המושגים של התורה, של המקרא. אומות העולם, משפחות האדמה. אבל המושג של אדם, זה שייך לישראל. אנחנו, מכיוון שאנחנו שייכים לעולמות עליונים, אומות העולם הזה, זה בהגדרה היא אוניברסלית, אבל בלתי פרסונלית, אם אפשר לומר. זה הגדרה של המין כולו. שייכים לעולם, שייכים לטבע, שייכים לאדמה. הזהות שלהם, והם רואים את עצמם שכזה. אלא מה? אם מישהו באומות העולם מרגיש את עצמו כגר, אז הוא נכנס לישראל. כי ישראל זה מקום הגרים. אבל שוב פעם, ההגדרה של המערב, וזה הוא התמיכה. מכיוון שהתמיד חכם הוא מסוגל להבין את זה, מכיוון שהוא חי את זה, תמיד חכם מרגיש את עצמו כגר בעולם. טוב. ומידת תלמידי חכמים, ומידת הגרים אחת שנאמר, מפני עשב תקום, והדרת פני זקן, וסמיך לה, וכי יגור איתך גר, אז גר קשור לתלמיד. ואני אמרתי פעם, וזה לא בדיחה, ופשוט זה משמעות, כדי לאיזה גוי, כדי לקבל על עצמו להיות גר, צריך להיות תלמיד. זאת אומרת, שכבר הוא תמיד חכם, אם נוקד מה רע לבולי גאי. מבינים את זה. זה ברור שאפילו בתת הכרה שלו, שנתגלה לו איזה סוד של החוכמה, כי האדם האמיתי זה ישראל, וזה השיא של החוכמה, להבין, להיות, מה זאת אומרת להיות גר בעולם, שייך לעולמות עליונים, להיות שייך לקדוש ברוך הוא ולא לטבע, אז הוא הבין את זה, אז זה סימן שהוא מאוד חכם. והניסיון נותן שלמיתו של דבר, זהו, זה ממש שהגרים מחפשים בישראל. ולכן מה? ואמר הממשיך, וכן כללו חז"ל את הגר בברכה ביחד, ועל זקני עמך ישראל, ועל פליטת סופריהם, ועל גרי הצדק, הם באותה ברכה עם התלמידי חכמים. והדברים ידועים לחכמים, כי השכל הוא גר בעולם הגשמי. זהו, כי השכל הוא גר בעולם הגשמי. אם כן, תלמיד חכם אמיתי הוא במדרגה של רואה את עצמו כגר אפילו שהוא תושב. לכן נאמר כבר אברהם, גר ותושב. ואני זוכר מה שכתב אריאל, רבי יהודה לוי, וזה פיוטים שלו. הוא כתב את זה יפה מאוד. כגר תושב, אני על גר אדמה, ואולם היא, ובדנה היא, נחלתי. אני יודע שהנחלה שלי היא באדמה, אבל מכל מקום, זה רמז למיטה, כן? אבל מכל מקום, כגר תושב, אני על גר אדמה. לכן בא לישראל, בא כל פעם למקרא מושג על האדמה. יש איזה מצב של על האדמה. אבל אומות העולם זה משפחות האדמה ממש. אבל כאילו ישראל נמצא על האדמה. תושב, אבל גר, תושב מצד אחד, אבל גר מצד שני. מה? כן. לא, גבי הסיפור של אברהם אבינו, הפשט הוא אחר לגמרי, כן? המדרש מסביר את הפשט של הפסוק, אם אתם רוצים, אני תושב, אז זה תלוי בכם, אז תנו לי אחוזת גר, קבר. ואם אתם לא רוצים, אז אני גר. ואם אני גר, אני תושב, אין לי אחוזת קבר, תנו לי. זה ההסבר של או תנו לי כמו תושב, או תנו לי כמו גר. יש סוד בדבר, מכיוון שהוא רצה רק דווקא מערת המכפל. המערה והשדה. והשדה הוא גדול מאוד. השדה של אותה מערה זה לא רק חברות לקריית ארבע, זה כל ארץ ישראל. וזה נקרא השדה. ומכיוון שבאותה מערה, אני לא זוכר אם למדנו את זה באותו שיעור, כן? אבל תראו, יש כמה רמזים במפרשים, מי היה הבעל של מערת המכפלה והשדה? זה עפרון בן צוער, כן? אז מיד אברהם אבינו רוצה דווקא אותו מקום, כן? כשאמרו בני חת, זה פשוטו כמשמעו, עם תת, בני חת, כן? אמרו, טוב, אתה רוצה כאורח? כאורח, יש לך מקום, אבל הבעלות של העניין זה לנו, כן? כך אמרו, כן. אבל כאורח, אברהם אבינו לא רצה, מכיוון שהוא בעל הבית האמיתי, אז הוא רצה לקנות קרן קיימת לישראל, כן? והוא רצה לקנות את המערה ואת השדה, אבל השאלה היא, דווקא הופיק עולי ועפרון בן צוער. למה לא איזה קבורה אחרת, איזה מערה אחרת, איזה שדה אחר, כן? אתם מבינים את השם, דווקא שם. יש הסבר ארוך מאוד במקורות, ואתם יודעים את זה, שכבר אדם הראשון מחווה בירושלים, כן? אז זה המרכז של העולם. זה בית הקברות של המין האנושי מההתחלה, כן? והיה איזה בעל הבית מיוחד של אותה מערה ואותה שדה. ומה הייחוד שלו? תראו את זה בפירוש של אבן עזרא על התורה. כן? היה לו המערה כקבר משפחתי, והשדה, ובשדה היו קוברים את הגרים שאין להם ייחוס משפחתי ואין להם קבר משפחתי מיוחד. כשבא אברהם אבינו, אז הוא רצה דווקא לקחת את זה. ואני אתן לכם את ההסבר לפי השלה, לפי המקורות שבקבלה, אבל המקורות זה בזוהר וספרים אחרים, אבל השלה מסביר את זה ככה, יפה מאוד. וככה, מי אדם הראשון? עד תקופה של אברהם אבינו הייתה ירידה. כן? ויש איזה רמז בהרבה מקורות, כשאברהם אבינו אומר כי אנוכי עפר ואפר, יש איזה רמז למה שכתוב בתורתו של רבי מאיר, שאדם הראשון היו לו כותנות אור באלף, אחרי החטא זה נהפך לאור בעין. זאת אומרת, הירידה מאדם הראשון עד תקופה של אברהם אבינו היא מאלף עד עין. נאמר במושגים האחרים, מהצילות עד לעשרים. כן, הריבוי. אתם זוכרים את העניין של הריבוי של שלי. כן. אז אברהם אבינו בא לעשות את התיקון של העניין הזה. הוא מתחיל בעין כדי להגיע לאלף. זאת אומרת, בכיוון האפר. לכן הוא אומר, אנוכי עפר והאפר. אתם רואים את ההבדל בין עפר ואפר, זה מעין לאלף. כמו מאור לאור בירידה, מעפר לאפר ועלייה. כן? אז הוא בא לקחת את מצב של העולם שהיה בירידה ושהגיע עד הבן אדם שנקרא עפרון בן צוער. מה זה עפרון? עפר, כן. כמו שכתוב, הוא היה בעל הבית של בית הקברות, כן? כמו שכתוב, ועפר תשוב. זאת אומרת, המצב הגיע שחזרו במדרגה של העפר. אז אברהם אבינו ידע לאן ללכת. דווקא במערה שנקבר בו אדם הראשון, והגענו איך קוראים לבעל הבית הזה? עפרון בן צוער. לפי המושגים של הקבלה זה עפר בן אור. צוער זה אור, כן? האור ירד לעפר. אז אברהם אבינו בא כדי להתחיל בתיקון בכיוון של העלייה. ולכן הוא ביקש דווקא את בית הקברות של הגרים ותושבים בבת אחת. זאת אומרת, אני אסביר את זה. וזה התחלת ההיסטוריה שלי. מכיוון שאני תושב בן בנו של אברהם אבינו, זה שייך לי, כן? אבל אני מתחיל בעניין שלה לגייר את כל העולם כולו לקדוש ברוך הוא, אז שייך לי דווקא את בית הגברות הזה, שיש גם תושב וגם גר, לכן המקרא חוזר על העניין, את המערה ואת השדה, את השדה ואת המערה. יש שני ממדים, שני כיוונים. מבחינת תושב זה משפחת אדם, אדם הראשון, כן? משפחת גר זה אברהם אבינו, גאו המון גויים. אכן שמה יש מקום מיוחד, ודווקא המקום הזה הוא התחיל. תפסתם את העניין. אבל מכל מקום, נחזור לעניין שלנו, זה הקבלה בין התלמיד חכם האמיתי, הוא מכיר בעצמו שהוא גר בעולם, ממש כמו השכל, הוא גר בחומר, כשהוא קשור לחומר. לפי המושגים של הזוהר, כל הסיפור של אברהם אבינו, זה הסיפור של הנשמה. הנשמה מדברת כמו אברהם אבינו. היא, בגוף, היא ממש מבחינת גר ותושב. אז כשאנחנו מרגישים את הצד הגרות שיש בנו, זה מבחינת הנשמה. ולנשמה יש כמה כוחות, ויש כמה ממדים, כמה מידות, אז כל המידות האלו היו במשפחה של אברהם, אז הוא מסביר את זה לפי הסוד, כן? אבל אתם רואים את הגשם. אז מה מגלה לנו המערך? שיש משהו דומה במצב של הגר, בהרגשת הפנימית שלו, ובמצב של גרות. לכן, אם התלמידי חכמים לא היו במצב האמיתי שלהם, צריך ללכת לבית ספר כדי ללמוד. איזה מין בית ספר שדה שהיה במצרים, כדי ללמוד מה זה אמונה של תלמיד חכם, מה זה להיות גר. לכן, הרבה פעמים המהר"ל הדגיש בזה, התורה לא ניתנה רק לאלו שירדו לגלות ויצאו, ליוצא מצרים. ובמושג הזה של יוצא מצרים, יש קודם כל את הצד של הגלות, ומיד את הצד של הגאולה. מי שמכיר בזה, כי גרים הייתם במצרים, מי שיודע להיות גר ולהיות נגעל מזה, זהו זה התלמיד חכם. אז לא שייכת את התורה. מי שלא עבר בשלבים האלו, גלות קודם כל, ברוך השם יצאנו מזה, כן? גלות, כדי ללמוד איך להיות גר, כי התורה שייכת למצב הזה, כן? עבדים הייתם. ללמוד איך להיות גר, ואחר כך להיות נגעל מזה, וללמוד את האמונה הזו של הגאולה, אז הם מקבלים את התורה. כן? אתם יודעים שבמצב של החברה היהודית, עכשיו יש כל החלקים האלה. אלו שלא יצאו ממצרים, אלו שיצאו ממצרים אבל נשארו במדבר, אלו שיצאו ממצרים ומהמדבר והגיעו לארץ ישראל, ואלו שנולדו במדבר ועוד לא הגיעו לארץ ישראל, אבל אף פעם לא ידעו מה זה מצרים. ולכן ארבעה החלקים האלו נמצאים בחברה שלנו. אבל העיקר הדבר שאותו איש, אותו נביא, שיצא אותנו ממצרים, הוא שקיבל בשבילנו את התורה. כי התורה שייכת ליוצא מצרים. מי שלא ידע מה זה לצאת ממצרים, הוא לא שייך לחוכמה של התורה. לכן כל זה בא לחזק קצת מה שמסביר המהר"ל. מעמד, מצב של תלמיד חכם ומצב של גר, יש בזה צד שווה יותר מסתם פורמלי, כן? זה המצב האקזיסטנציאלי, האיכותי נאמר, הוא שווה. וזה מסביר לנו גם כן למה במקראות ובתפילות אנחנו מוצאים קשר בין גרים ותלמידי חכמים. אולי יש איזה סוד בזה, גרות כהלך. חוכמה וגרות. כן. מי רצה לשאול שאלה? טוב, אז נמשיך. כמה רגעים כדי לגמור את הפרק. ומפני שחטא במידת חכמים, נגזר על זרעו גאות, והבן דבר זה מאוד. טוב, ייתכן שהתחלנו להבין במשהו. וכן, ועבדון נגד שהפחיס על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, וחטא במידת הדין, וכך בא מידת הדין של עבודה על זרעו שזהו מידת הדין, וכן מה שחטא שלא הכניס גרים תחת כנפי השכינה, ובשביל זה היה עינוי, כי אין העינוי רק שהיו צוררים את ישראל, הוא דכתיב, והיה אם לא תורישו את יושבי הארץ, והיה אשר תותיחו מהם מסיכים, מסיכים וסנינים וצררו אתכם. זה בשביל שלא הכניסם תחת כנפי השכינה, היו נשארים כוחות אשר דוחקים ולוחצים. הנה נרמז לך מעט מעט, מה שאפשר לך להבין ולכתוב מזה, ביום עיקר ושורש הדבר, אך כל עניין זה בפחד אי אפשר לכתוב. מכיוון שהמערב מכל מקום היה חי באיזו תקופה שהיה מסוכן מאוד לומר את זה בבירוך, וזה שהיה גם כן התקופה שלנו. זאת אומרת, צריך לעשות חשבון דברים, חשבון נפש, ולהבין כל מה קורה, בשביל מה זה, זה בשביל מה זה, זה קורה. טוב, אז אפשר לגמור את זה פה עכשיו. אנחנו, אני מציע שתכינו את הפרק 13. נחזור לעניין של שבעים אומות בקשר עם הגלות דרך שבעים נפש. זה פרק 13. טוב, אני מזכיר לכם, רק לבורא מעיינות שבשבע ביום ראשון